לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לזכות ידיד נפשי מושיע בן פשט דינה, וגם לזכות רב יורי יעקב בן דינה חשה, וגם לזכות כאילו שושנה בת נחה גיטל, ושמחה בן נחה גיטל, ועדינה בת שבע בת נחה גיטל, חנליבה בת נחה גיטל, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ולרפואת רב חיים, בפרול חיים טוב בן ריסה שושנה, רב ישעיה מרדכי עזרא בן רחל דבורה, ורב דוד הנך מרדכי בן פרידה שמחה, ושרה לאה בת רבקה. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא שיעורי מרן הרב זצ"ל בספר הכוזרי שנרשמו בחסדו על ידי הרב בורג בשנת תרפ"א, זאת אומרת מדובר קצת לפני 100 שנה, לפני 98 שנה, שיעורים של מרן בספר הכוזרי. אמר הרב, רבנו יהודה לוי בבואו לתאר בספר הכוזרי את התמונה הישראלית האמיתית ולהבינה לעולם כולו באופן פשוט וברור, להראות לכל באי עולם את ערך האומה הישראלית כשהיא מתאתרת בהוד תפארת האמונה הקדושה אשר אין על אפר משלה בהבדל המין כלל, ברצותו להאיר את מחשקי הטבל בזיקי האורה של האמונה התורה והצרופה, ללמד תועים בינה ולהראות לעולם את האמת האמיתית ולא המדומת, מצא לנחוץ להביא ולתאר בפתיחת ספרו את המעשה הנפלא, מעשה עם הכוזר, שגם ביות עם ישראל בגלות המר הזה מפוזר ומפורד בין העמים, בלי שום מעמד ובסיס מדיני בחיים, באותה שעה ובאותו הזמן נמצאה אומה אשר בלכתה לדרוש אחרי האמת נוכחה לדעת כי אמנם אין אמיתיות כי ישראל ואמונתו, מקרה שאיננו בהיסטוריה העולמית כלל, דבר המראה לנו לדעת שברוחה הפנימי של האנושיות כולה וחלקיה השונים נמצאת אריגה חזקה ונטייה עמוקה לאמת הברורה. אמנם נשמתה של כנסת ישראל היא החובקת בזרוע עוזת מקור האמת, ומשביבי איש הנשמה הישראלית מואר כל העולם כולו, שהראשונה היא מגמתו האחרונה, ציפייה עמוקה ומקפת זו. בירו לנו חזר במדרש רבה בראשית, בשביל תורה שנקרא ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. שני חלקים נמצאים בכל דבר ובדבר, חלק טבעי וחלק מלאכותי. החלק המלאכותי שולט מתחילה רק על השטח החיצוני של הדבר, ומתוך כך הוא גובר גם על השטחים הפנימיים. הטבעיות שולטת גם על הפנימיות, ומתוך הפנימיות ומתוך פנימיות הדברים היא יוצאת על השטחים החיצוניים. דוגמתו של ציור זה אנו מוצאים גם בעולם הרוחני. החוכמה העליונה מבריקה עלינו בשתי דרכים ואופנים, באופן טבעי ובאופן מלאכותי. האופן הטבעי הוא רוח הקודש, ואופן המלאכותי הוא השכל החילוני. הנפש גם היא מתחלקת לשניים, כוח אמונה היא טבע הנפש, ושערי חוכמות ולימודים כמו מידות הם המלאכה הנפשית. המלאכות החקרניות הן הכרות החול, וכוח האמונה היא ההכרה הקדושה. אז יש לנו את הצד החיצוני של החיים, החלק המלאכותי, זאת אומרת של מלאכה, של שערי חוכמות ולימודים, ויש את החלק הפנימי הקדושתי, שמהפנימיות, וזה החלק הטבעי באמת, שהפנימיות יוצאת החוצה. השכל האנושי החילוני, שהוא האופן המלאכותי של החוכמה העליונה, מתחלק גם הוא לרגש דמיון ושכל גמור. הדמיונות הם יותר עזים ויותר עשירים מהרגשים, ושניהם יחד הם מלאכת השכל. ההשכלה הגמורה היא טבע השכל. חיבורם הוא גם כן שכל, הוא גם כן מלאכותי. זאת אומרת, החיבור שבין הדמיונות וההרגשים זה מלאכה שלנו שאנחנו עושים. המחשבה מתגלית ברגש, אחר כך היא עוברת לדמיון והולכת ומשתלמת עד שהיא נעשית שכל גמור ובריא. המדמה הוא השלב הקודם לשכל הגמור, ואף על פי כן הינם תרתי דסתרי, שראין סיורים מדומים ומתקיימים בשכל. גם בשעה שאין רוח הקודש מתגלה על פרטים ויחידים מישראל, גם אז ספון הוא המהלך הנשגב הזה, בתוכיותה של כנסת ישראל בירושה מעית אבות עולם. הנח להם לישראל אם אינם נביאים, בני נביאים הם. והאומה מפלסת לה את דרכה בחיים, על פי אותה השכלה עליונה המוטבעת בטבעיותה. ואם את העלותה של כנסת ישראל, מתעלה כל האנושיות כולה, ותעודתן של ישראל בעולם מתמלא. זאת אומרת, התפקיד שלנו מתמלא. אפילו אם אין לנו רוח הקודש גלויה על יחידים, אבל יש בכל זאת המהלך הנשגב בתוך היותה של כנסת ישראל שיש לנו. אם אנחנו אינם נביאים, אנחנו בני נביאים. ואנחנו מפלסים את דרכנו בחיים על פי אותה השכלה עיונה המוטבעת בטבעיותה. תודתן של ישראל בעולם הוא להשפיע על מהלך הדעות האלוהיות של האנושיות כולה. לזככו ולעדנו עד שבלסוף ינוקה מכל הפגמים והמחשכים המטשטשים את צורתו. אז ההפוך אל העמים שפה ברורה, כמו שכתוב בספר צפניה. ועל כן על ישראל תמיד לדרוש מהעליליות והבערות את משפט האמת. כשידי ישראל רפים מן החטא ואינם מתעוררים להשפיע על מהלך הדעות העולמי, אז הכפירה מתגברת. ואימה חוצבה יזגי, והכפירה לובשת גאות לדרוש תשובות וביורים בישראל. וכנסת ישראל מוכרחת להתעורר מתרדמתה הכללית ולהפיץ אורה בעולם. זהו סוד עקבתת משיך החוצבה יזגי, שממנה עצמה הקדוש ברוך הוא מתקן רתיעה, שעל ידי חוצפת האליליות לטון על ישראל, כנסת ישראל מתעוררת לתחייה, להפיץ ולפזר את ענני הבערות, וזהו המורגל בפי המחקרים, טענה ותשובה. יש טענה של הכפירה רחמנא ליצלן, ויש את התשובה של כנסת ישראל. כשאנחנו באים ללמוד את לימודי האלוקות, את החקירה הדתית בדרך רציונלית חקרנית, אנחנו מוצאים בסוף הלימוד שאין לו אופן לימוד זה שום ערך בפני עצמו, שבלימוד הזה אין ערך בפני עצמו, כי אם בתור הכנה והקדמה ללימוד האמיתי, רק בבואנו להבין את הדבר באופן פשוט וטבעי, אנו בטוחים שנגיע להבנת האמת הברורה. רק אז, כשנאזין להד קולה של שירת הנשמה הישראלית, תשמן האוזנינו דברים אמיתיים הנובעים מהמקור העצמי הישראלי. כי אידיאל נשגב כצמאון נפשי פנימי זה, גם כשהוא בא ממחשקים מאיש לא למד, מוציאו את שאיפתו העמוקה והנעלה לפועל. והדברים המלאכותיים היותר יפים אינם יכולים להגיע למרומי האמת הפשוטה. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. אז צריך לדעת שהלימוד הרציונלי זה רק הקדמה ללימוד הסוד. כי כדי לבוא למעמד ההבנה שאליה כיוון רבנו יהודה הלוי בספרו הכוזרי, עלינו לדעת שני יסודות. כאשר נתבונן גם בהשקפה קלה על פני איזה איש שהוא, נמצא תכף כי בנפש האדם פנימה נמצאת תכונת האמונה, ואנו רואים כי ממעמקי הנפש היא חודרת אלינו. ככל דבר תכף, וכוח טבעי המוכרח להתגלות ולהשלים את התעודה והתכלית שאליו הוא שואף, כך מות האמונה מוכרחה היא להתגלות ולהשלים את תעודתה. האמונה חייבת להתגלות בסוף, כי זה חקוק בנפשנו פנימה, ולהראות את פעולתה בעולם. אולם ככל דבר גשמי שאני יכולים להבינו בשני אופנים, אופן הבנת תכונת חומרו ואופן הבנת צורתו, כן בדברים רוחניים אני יכולים להבינם על שתי תכונות, תכונה גולמית בלתי מעובדת ומשוכללת, ותכונה שלמה נאותה וגמורה. כל כוח טבעי בין גופני ויותר מזה נפשי, תחילת התגלותו היא צורה גולמית היכולה לקבל צורות שונות. למשל, האומן הנברא בכוח אומנותי, האומן הנברא בכוח האומנתי, אומנותי, אם לא יביא את השלמתו המקורית לפעולות ידיים, אז לא יצא כישרונו מהכוח על הפועל. כן, גם ביכולת האדם להוציא את כוחותיו ברוח כהה, ולפעמים יצאו גם מקולקלים ומעוותים, אבל הכוח בעצמותו ומקורו ודאי כוח ישרני, אלא שביכולתו של אדם לשפרו או לשחלו או לעמקו או לעקמו או לשחתו. תלוי בנו. כשאנו רואים שבנו פנימה בעומק נשמתנו נמצא כוח האמונה, שמאותו היא התשוקה להתדבקות אלוקית, צמא נפשה לאלוקים לכל חי, צריכים אנו לדעת שהכוח הזה יכול גם כן לקבל, אם לא נשמור עליו, תכונה רעה ומעוותת, אפלה ונשחתה. כוח האמונה הוא הצלם האלוקי המאיר מתוך תוכם של ברואיו של הקדוש ברוך הוא, והוא עצם מהותה של הנשמה. והמבוקש הזה, מבוקש האמונה, הינו היותר ראשון, היותר חזק והיותר אחרון שמבוקשים, והוא מקיף את הפרט והכלל, העולם וכל העולמים כולם גם יחד. כשכוח האמונה הוא מפותח, אז הנשמה נמצאת במצב נורמלי, טבעי, במצב של בריאות, ואדם מוצא את עצמו בגן עדן רוחני, המרווה את נפשו עצמאה והשוקקה לדבר השם. כל החוכמות שבעולם, והתמציתים הפילוסופיים כולם, הינם מוגבלים בשכל, וביכולתנו להקיפם הקפה כוללת ומקפת. מה שאין כן במהות האמונה בלתי מוגבלת ביכולת שכלנו הדל. סיבת הדברים היא לפי שהפילוסופיה עוסקת ומדברת רק בנבראים. הפך האמונה עוסקת ומדברת רק בבורא, ולכן ערך הפילוסופיה נגד האמונה ערך משלי להבנת חיוב האמונה כשלילה המחייבת את החיוב האמיתי, שסוף כל סוף אין בעולם כי אם הקדוש ברוך הוא ומעשיו. נקודת האמונה היא יחס האדם לאין סוף ברוך הוא, וכל העולמים מתרכזים בנקודה אינסופית זו, ועל כן כוח האמונה הצפון בעולם מיוסוד קיומו של עולם. וכל התורות והלימודים באים רק להרחיב את האמונה במחשבה ובמעשה. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים וזורע, כתוב בגמרא. זאת אומרת, האמונה זה, הלימודים זה להרחיב את האמונה במחשבה ובמעשה. זאת אומרת, אמונה זה דבר שצריך לזרוע, זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים וזורע, מזה צומחים פירות. מהות האידיאה הוא להכיר את העוצר הצפון בים האמונה. החוכמה העולמית תביאנו לדעת כי בדברים גסים ובעלי ערך פחות לא יפלו כל כך שגיאות, אי הבנות וטעויות רבות, כי בדברים נעלים ונשגבים בעלי ערך גבוה. את סיבת הדבר אנחנו מבינים כי הדברים המורגשים באחד מחמשת החושים, שהינם אינסטינקטיביים לעומת השכל המופשט, דייקניותם היא בתכלית הדיוק. מזה אנחנו מבינים למה באמונה נזדקרו כל כך הרבה טעויות ומחשקים. וכל מגמת עבודתה של כנסת ישראל היא להוציא את כוח האמונה ולבררו בפני כל האנושיות כולה באופן ברור ומבואר. הדעה האנושית הפילוסופית היא באה ממופתים והוכחות כסימנים. במציע חבקים לעמוד ב' יש מושג של סימנים. ולרוח האמונה הקדושה, הקדושה היא הכרה עצמית פנימית כתביעת עין. שאדם מכיר את העולם מתוך עצמותו, שעומק האמונה הוא לדבק בבורא כל העולמים ברוך הוא, בכל סדרי המחשבה והמעשה, והוא גילוי הכוח השלם, שגם כשאנו עוסקים בנבראים, כוונותינו על בורא הנבראים כולם סוף מעשה במחשבה תחילה. מחשבה אנושית תוכל להיות ולהישאר מחשבה גרידתה, מחשבה מופשטת, אבל המחשבה האלוהית היא גם מעשית. לכן האמונה האמיתית מלמדת אותנו שהתדבקות ליוצר הכל ברוך הוא היא במעשה כבמחשבה. ואין שום דבר בעולם מציל לפעולת המחשבה האלוקית להתאים את המעשה לרעיון, כי לימודיה של כנסת ישראל היא תורתנו הקדושה. תכונה כזו נמצאת גם בנפש הגר. נפש מרה זו המשתוקקת למעשים בריאים והגונים, רצויים ומתאימים להדרכה האלוקית. בעת שהיא נתונה במסרים טבעיים המעכבים עליה את הדבר. הריגה זו מובילה אותו, אותו להתבונן שכוונתו, כמו שכתוב בספר הכוזרי, שכוונתו רצויה, אבל מעשיו אינם רצויים. כשהתבוננות זו מופיעה במוח הגר, אז כדי להיווכח אם תביעה זו היא תביעה פנימית, נכונה, או רק דמיון, עלינו להבין ולסכם את התמציתים הפילוסופיים כולם עם כל עסקיהם. ואז נראה שאין בכוחם למלא את התשוקה, ולרוות את הצימאון הנפשי, ואיננו מאמתים כי התביעה היא תביעה נכונה וטבעית, הנובעת ישר מעומק הנפש פנימה. השכל האנושי רחוק הוא מהחוכמה האלוקית, יותר מהמרחק שבין שכל הבהמה לבין השכל האנושי היותר נעלה. הנקודה הטובה שבפילוסופיה היא שביכולתה להסיר ולהשליך את הגשמיות האהבה מעל התוכן האלוקי, אבל לא יותר. הפילוסופיה אינה יכולה להבין את עומק האמונה לפי שהיא חפצה להשיג ולהבין את היותר גבוהה מכל האנושיות. בשכל האנושי המוגבל. אנו, אין אנו לומדים אמונה תרגומית, אלא אמונה באמונה, עצות מרחוק, אמונת אומן, זה פסוק בישעיהו כ"ה א'. הפילוסופיה האמיתית באה להסיר ולשלול את החיוב האנושי הגס, המעיב על התוכן האלוהי, ובזה היא מפנה מקום לאותו החיוב האמיתי והמחויב. אפשר הוא לאדם שישקיע את כל כוחותיו הרוחניים בהמון רעיונות ומחשבות ולשכוח לרגע את תעודתו האמיתית בעולם, אבל בבוא תחת שבט הביקורת גם של עצמו, אז הוא מרגיש בעצמו כי כל הדברים זרים לו בעצמותו. ואנו מרגישים כי צדקו אדמו"ר דברי חכמים בדור של אחרי הרמב״ם, שאמרו כי כל המבקש אמונה בספרי הפילוסופיה הוא כאותו המבקש את החיים בבית הקברות. דברים חריפים מאוד. אחת מהסיבות שהכוזרי תיאר לפנינו בראש ספרו את סיפור גירות הכוזר שנסתובב על ידי חלום מהרגש נפשי פנימי שכוונתו אמנם רצויה אבל מעשיו אינם רצויים, הוא ללמוד ולהבין בבירור את תוכן האמונה, לתלמד להכיר בין תחלת לקרתי, להבחין בין רעיונות הקרובים להיות מתדמים לאמונה שבאמת אינם מוגדרים כלל בשם אמונה, ובין האמונה האמיתית שהיא התגלות אלוקית עליונה, שאפילו מידות טובות אינם נכנסים תחת מושג זה, והם רחוקים זה מזה מרחק יותר גדול מהמרחק שבין שמיים וארץ. ההתקשרות היותר חזקה שבין התקשרויותיו של האדם היא ההתקשרות שהוא מתקשר לדברים שהם טבעיים אצלו. כישרו של אדם לדברים בלתי טבעיים היא התקשרות מקרית העלולה להיפסק תמיד על ידי סילוק המקרה. ומכיוון שאנו יודעים שההתקשרות לדברים טבעיים היא התקשרות אמיתית, אנו מבינים שההתקשרות היותר מוכרחה והיותר נחוצה לו לאדם היא התקשרותו לקדושה, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אמר דוד המלך בתהילים. ותשוקה טבעית חזקה מורגשת תמיד בלב האדם פנימה לתחבר לקדושה עליונה. הריגה פנימית זו צריכה היא עיבוד והכשרה כדי להוציאו מן הכוח על הפועל אשר ברא אלוקים לעשות, או כמו שכתוב בבראשית רבה, החרדל צריכים למתקו, למתק אותו, להמתיק אותו. אופני ההוצאה לפועל שונים הם. לחקירות פילוסופיות אנו באים מתוך אמצעים חיצוניים, ואולם להשכלת והבנת אמונת אומן אנו באים מתוך הכרה פנימית טבעית. ככל דבר טבעי הצריך לשני מיני עיבודים, כמו למשל החיטים שראשית אנו צריכים להסיר מהם את הקליפות החיצוניות ובערם מתוך התבן, הקש והמוץ, ורק כך להכשירם למטרתם. כן הוא גם הכוח האמונה הטבעי, הניצוץ האלוקי אינו לוטה ומחוסה בקליפות רבות, גסות ודקות, ועלינו מטלת חובה ועבודה כפולה להשיך ולהסיר מאליו את הקליפות, את החוכים והקוצים מסובבים את השושנה העליונה, כמו שכתוב האין סנדרין ממדל אל עמוד א', ואחר כך לאבדו ולדשו עד שנוגה ברכו יאיר על פני כל העולם כולו. כוח האמונה הוא כוח כללי ולא כוח פרטי. אור מקיף הנובע ממקור ההוויה כולה ומתפשט על פני כל. וכל החוכמות והמדעים וההשתלמות הכללית הינם רק כלים ואמצעיים העוזרים להשרישו עמוק עמוק בלב האדם פנימה. את הכוונה הרצויה יכול אדם להשיג מתוך עצמותו הפרטית, כי בליבו נמצאת תמימות טבעית אשר בכוחה להשיג איזה קווי אורה גנוזים. אבל על המעשה ביכולתו של האדם לענות מאומה בפתרונו, אחרי שהשאלה האמונית היא שאלה כללית, ואין בכוחו של הפרט לדון על הכלל. תוכן האמונה אינו רעיון, כי מציאות גמורה נמצאת בכל חלקי היצירה, גם בדומם, וזהו סוד קיומו של עולם. רק כשאדם מכיר את המציאות, וברואים אחרים אינם מכירים אותה. הריגה לדעת ולהשיג איזה תוכן של אמונה נבט ממקור נשמתו של כל יחיד ויחיד, מפני שנשמתו היא חלק מנשמה, הנשמה הכללית. התורה הקדושה שהיא מסדרת ומיישרת את האדם לעלות על גבי מרומי השלמות להכיר את האמונה יפה יפה, מוכרחת להיות קדמה לעולם, לפי כמו שכתוב בחזל, לפי שהיא דבר כללי וטבעי לעולם. וזהו מה שתנה הקדוש ברוך הוא עם העולם, שעל מנת שיקיימו ישראל את התורה הוא בוראו. במשך הזמן ההוא שהעולם קיים, כבר נשרו הקליפות הגסות והאבות מעל האמונה. עבודתנו עכשיו היא להסיר את הקליפות הדקות הבלתי מורגשות במבט ראשון, קליפת נוגה דקדושה. כישרון השכל מחוץ לתוכן האמונה, הבינו רק את כל הקודש, אבל העיקר הוא הקודש בעצמו דבר השם. כשאדם מתדבק לאלוקות, אז השכל, הכוונה והמעשה נובעים יחד משורש האמונה. צורות אינם מתערבות, שהרי אי אפשר להיות חצי צומח וחצי דומם, לכן אין התורה אלוקית פשרנית אף במקצת. דברי אלוקים חיים, חיים הם בתוך האדם, הכלל והפרט, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. טוב, אנחנו נעמוד כאן ונתפלל שנזכה להמשיך בשיעור הזה בסייעתא דשמיא. שלום שלום, אהובה ידידה מורה ורבותיי.